ערב טוב. אנחנו נמצאים פרשת השבוע. בוא אל פרעה. על ההתחלה אנחנו שואלים שאלה, מה זה בוא אל פרעה? לך לפרעה. מה זה בוא לפרעה? אם אני שולח מישהו לעשות איזה שליחות בשבילי, אומר לו בוא למכולת, תביא לי זה. בוא, זה אומר אני הולך איתך. זה בעצם המשמעות של בוא אל פרעה. ולמה? למה צריך להדגיש את זה? וזה דרך אגב, זה לא פעם ראשונה, זה מופיע כבר כמה פעמים, בוא אל פרעה. מכיוון שחשוב לדעת ולהבין, פרעה מייצג את הטומאה, את שיא הטומאה. זה מה שנקרא התנין הגדול. ולבוא לשיא הטומאה זה לא פשוט ולא קל, זה דבר מסוכן, מסוכן מבחינה רוחנית. ומשה רבינו בכל אופן, למרות גודלו והכל, יכול להתמודד עם הרבה דברים, אבל עם שיא הטומאה זה קצת מפחיד, קצת קשה. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, בוא אל פרעה. זה כמו אותו ילד שפתאום לא בא לו לקום בבוקר, לא רוצה ללכת לבית ספר. וההורים לא יודעים מה קרה לו. והוא משחק אותה, לא מתעורר ולא זה, ואז אבא בא ואומר, תשמעי, מה קרה? ואז מתברר שהם עברו, לא מזמן עברו, לאזור חדש. ובאזור החדש הזה, הילד לא כל כך מקובל, המורים לא מכירים אותו, מתייחסים אליו לא יפה, מזלזלים בו, נוהגים לו הילדים. לא בא לו ללכת, אומר אבא, אני לא רוצה ללכת, לא בא לי ללכת, אני מפחד. אז מה אבא אומר לו? אומר לו, בוא, אני הולך איתך, ואנחנו נדבר, נראה, נסדר את העניינים. ככה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לפעמים קמים ככה, אין חשק להתחיל את היום, מיואשים וזה. צריך תמיד לזכור, אנחנו לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אחד ואחת מאיתנו. והוא אומר לנו, בוא אל פרעה, בוא, מה אתה מפחד? בוא, אני איתך. הקדוש ברוך הוא איתנו בכל צעד ושעל. מלווה אותנו בכל דבר ודבר. זה כמו הסיפור, כולם מכירים את הסיפור הזה עם אותו אחד שחולם חלום, ורואה כאילו הוא הולך על שפת הים, ולידו יש עוד צעדים. כאילו שמלווה אותו מישהו. הקדוש ברוך הוא כאילו מלווה אותו. ואז פתאום, מה זה, נהיה בוץ, נהיה בלגן, נהיה זה, והוא נראה, הצעדים נעלמו. הוא אומר, תראה, מה זה? דווקא בזמן שאני צריך אותך, אתה עוזב אותי? הוא אומר לו, יא טמבל שכמוך, עד עכשיו הייתי לידך, עכשיו אני סוחב אותך. זאת אומרת, אתה רואה אומנם זוג של צעדים אחד, אבל זה הצעדים שלי. וזה בעצם מה שקורה לנו בכל אחד ואחד בחיים. אבינו שבשמיים אוהב אותנו אהבה שאין אפילו מה להתקרב להבין אותה. ולכן בא ומדגיש שגם בזמנים הקשים ביותר, בוא אל פרעה. וחשוב להבין, פרעה מייצג את כל הדברים. פרעה זה מצרים, זה מצרים, מצר את צעדינו, זה רוצה לקלוע אותנו, רוצה לכבוש את הלב שלנו. וזה מלחמה קשה, וזה הדברים הכי טריוויאליים בחיים שאנחנו נפגשים איתם ביום יום. מאוד קל לבוא ולדבר, אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת, אבל כשמתמודדים בחיים לא תמיד הדברים הם קלים, ולפעמים יש התמודדות מאוד קשה. וברגעים האלה אנחנו חייבים לזכור שהקדוש ברוך הוא איתנו, וזה המשמעות של בוא אל פרעה. 10 המכות שניתנות על המצרים גם הם שאלה מאוד גדולה, כי כולם שואלים, עם כל הכבוד, למה 10? למה לא 8? למה לא 7? למה לא 5? הרי אחרי 5 מכות, פרעה כבר אומר, יאללה, אני רוצה לשלוח. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אומר, אני מקשה את ליבו, אני מקשה את ליבו. אז יש גם שאלה, איפה הבחירה החופשית? מה זה, מה הולך כאן? מה, אני אומר, הוא רוצה לשלוח את עם ישראל, אז מה הבעיה? הרי כל המטרה של המכות, לשלוח את עם ישראל. והנה, אומר, אני רוצה לשלוח. אז מה הבעיה?
כנראה הוא היה כל כך חשש, שמתלמים את
הבחירות. אז אומרים, הרמב״ם כותב, שלפעמים בן אדם עושה עבירה פעם, פעמיים, שלוש, אחרי שהוא חוזר פעם רביעית, כבר לפעמים, הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את הבחירה, גמרנו. אתה כבר נחשב לפושע. אבל חשוב להבין, שגם במקרים האלה, גם במצבים האלה, אומרים, הוא יקשה את ליבו. הוא לא לקח לו את הלב. זאת אומרת, חשוב להבין שגם כאשר אנחנו נמצאים בתחתית המדרגה וחטאנו ופשינו ועשינו דברים נוראיים, עדיין, אם אנחנו באמת מאוד מתאמצים, אפשר לצאת מהמצב הזה גם. אבל כאן אצל פרעה, המצב הוא הרבה יותר מסובך. כי אם אנחנו נבוא ונגיד, טוב, בסדר, אחרי 5 מכות, הוא כבר רוצה לשלוח. אז אתה מקשה את ליבו. תקשה אותו, עוד מכה, עוד 2. תן לו מכה, באבי אביב, מה שנקרא. מה, הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה? וחוץ מזה, למה צריך 10 מכות בשביל להוציא את עם ישראל ממצרים? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, מוציא אותם במכה אחת. מה הסיפור כאן? אלא שכנראה יש כאן איזשהו משהו. והמשהו הזה זה משהו שזה נקודה מאוד חשובה. 10 המכות הם כנגד 10 מאמרות. ערב טוב. הם כנגד 10 מאמרות שנברא העולם. העולם נברא ב10 מאמרות, ובעצם כל יציאת מצרים היא הוכחה, או בוא נגיד יותר נכון, היא בסיס לאמונה שלנו. מכיוון שנברא העולם, אף אחד לא היה. אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. גם אדם הראשון שנברא, מתי הוא נברא? בסוף. זאת אומרת שעד לאותו זמן, אף אחד לא ידע. ובאמת, מה קרה במהלך שנים? אנשים התחילו לעבוד את המשרתים של הקדוש ברוך הוא. את השמש, את הירח, את הכוכבים, אבנים. ואז מגיע אברהם אבינו, ואנחנו כולנו מכירים את הסיפור. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים עכשיו להרוס לכל העולם כולו סדרת חינוך. כולם הולכים ללמוד שמי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא. יש 3 סדרות של מכות. אחת מהן, למען תדע כי אני השם. אני השם. מה אומר פרעה? מי זה השם? סדרה שנייה, בקרב הארץ. טוב, תגיד בסדר, הפילוסופים מה אומרים? אתה יודע מה, אנחנו מסכימים שיש ישות עליונה שבראה את העולם, אבל מה לישות העליונה הזאת עם בשר ודם כמונו? מה פתאום שהוא יתעסק איתנו בכלל? הוא עזב, הלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בקרב הארץ, אני, יש השגחה פרטית. אחר כך תבוא ותגיד, טוב, נו, יש עוד. אומר, לא, אין עוד מלבדו, זה הסדרה השלישית. זאת אומרת שבעצם אנחנו חייבים 10 מכות כנגד 10 מאמרות, שכל אחד מהמכות בעצם מסמלת עוד חלק בבריאה. וזה בעצם הנקודה החשובה, ולכן זה שפרעה רוצה או לא רוצה זה בכלל לא מעניין. ודרך אגב, יש רק מכה אחת שהוציאה בעצם את עם ישראל ממצרים, וזה מכת בכורות, ואותה אנחנו מזכירים בדיינו, אותה אנחנו מזכירים בהלל הגדול, כי במכה מצרים בבכוריהם, זה מה שהוציא את עם ישראל ממצרים. כל השאר, אז יש כל שהיה עונש. בסדר, עונש אתה יכול לתת גם במכה אחת, תעשה אותה במקום 2, 3, שבוע, 8, חודש, 9, תעשה אותה שנה שלמה, מה זה משנה מה? אלא שהמכות בעצם נועדו להראות לכל העולם כולו, ובמיוחד למי? לעם ישראל. עם ישראל היו בבעיה רצינית. דרך אגב, אנחנו באותה בעיה גם היום. התבוללות. אז תשאלו שאלה מאוד חכמה, עם כל הכבוד, באים לעבד ואומרים לו נשחרר אותך. יש היגיון שיגיד אני לא רוצה להשתחרר? יש היגיון? באים לעבד ואומרים, שמע, אני רוצה לשחרר אותך. מה יגיד העבד? לא, אני לא רוצה להשתחרר. מה אתם חושבים? בטח, מה, יאללה, אני הולך. אז אתם טועים.
באתי להגיד שתלוי מי המעביד.
לא, מעביד גרוע, איום ונורא. איום ונורא. זה לא מי המעביד, זה מי העובד. או בוא נגיד יותר נכון, יש מה שנקרא אזור הנוחות. The comfort zone. מה זה אזור הנוחות? חבר'ה, אנחנו כולנו במכה הזאת. אנחנו רגילים למשהו, מאוד מאוד קשה לנו לצאת מזה. זה דבר, אני פעם עבדתי במה שנקרא שיווק רשתי. נכנסתי לאיזשהו שיווק רשתי בסוג מסוים, ולמדתי שם המון דברים. ואחד הדברים שלמדנו זה את העניין הזה של ההתמודדות הראשונית, בעצם עם בן אדם שנמצא במקום מסוים, והוא לא רוצה לצאת מהמקום הזה. עכשיו, יכול להיות שהוא, מה זה סובל? זה יכול להיות בן אדם שכל ערב מגיע הביתה ובוכה, אוי, איזה יום היה לי ואיזה בוס דרק ומה זה עבודה, אני לא רוצה את העבודה הזאת. ואז מגיע חבר ואומר לו, תשמע, יש לי בשבילך הצעה חבל על הזמן. אני פותח מפעל, אני רוצה שאתה תהיה המנהל. מה אתם אומרים, מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה לעתכם? אתם מנהל? יאללה, אני הולך. לא, אומר לך, תן לי לחשוב. תן לי לחשוב. ומה התשובה שלו למחרת בבוקר? החבר'ה עשו על זה כל כך הרבה מחקרים, התשובה שלו בבוקר ברוב המקרים תהיה, עזוב אותי. אני, עזוב אותי, נמצא במקום שאני יודע, מכיר, אני לא יודע מה מצפה לי. וזה בעצם מה שאחד הדברים שאנחנו יודעים מיציאת מצרים. חבר'ה, בשבוע הבא אנחנו נראה, והחמושים יצאו, 20% בסך הכל יצאו ממצרים. אתם יודעים מה זה? 80% נשארו שם. איך יכול להיות דבר כזה? אחרי כל המכות, אחרי כל הניסים והנפלאות. פשוט לא מובן. אבל אם תחשבו על זה, על מי אנחנו מדברים בעצם? זה דור שלישי לעבדות, אם לא דור רביעי. הם רגילים. הם לא יודעים משהו אחר. פתאום בא מישהו אומר, תשמעו בזה, הוא רגיל לקום בבוקר, לעבוד, חוזר הביתה, עושה מה בראש שלו, אין לו... הרי אחד הדברים שאומרים, שהרבי מקוצק היה אומר, אם זה משה רבינו נאמר, אם אתה חושב שהבעיה שלך זה להוציא את עם ישראל ממצרים, יש לך טעות. הבעיה שלך זה להוציא את מצרים מעם ישראל. הם היו כל כך, תבינו, עבדה בהפקר הניחה לי, מה הכוונה? תאוות של העולם הזה הן כל כך חזקות, שבן אדם מוכן בשביל התאוות האלה לשלם הרבה. עכשיו, עבד שגם רגיל לחיים האלה. ומצד שני, כשהוא משוחרר כאילו מהבוס שלו, הוא יכול לעשות מה בראש שלו, אם זה בעניינים של מה לאכול ומה לעשות ומסיבות, הכל הכיף של העולם החומרי, מותר לו, אין לו הגבלות. דרך אגב, זה אחד הדברים המאוד בעייתיים, זה שאנחנו מסתכלים על המצוות בתור איסורים. זה כל כך לא נכון, כל כך מטומטם להסתכל על זה ככה. זה לא איסורים, זה דרך חיים. אם בן אדם אומרים לו, אל תקפוץ מהקומה ה-20, כי מה יקרה אם תקפוץ מהקומה ה-20? אז זה אסור, נכון? אסור לקפוץ. עכשיו, מה בן אדם יקפוץ מהקומה ה-20? מה?
יעלה ל-20.
זאת אומרת שבעצם זה הדרך חיים. בן אדם יודע שהוא לא יכול לקפוץ מקומה ה-20, כי הוא ימות, הוא יתרסק. אומר, אני רוצה לעוף כמו ציפור. אין בעיה, תעוף כמו ציפור. כמה? 4 שניות הוא עף כמו ציפור, ואחר כך אין ציפור, אין נעליים, אין כלום, יתרסק על הרצפה. זאת אומרת, אלה דברים שמבינים, ככה זה גם החוקים של התורה. זה לא איסורים מבחינה של אסור, מישהו רוצה להגביל אותך. להפך, מישהו נותן לך את הדרך הנכונה, אתה לא יכול לעבור כביש באדום. כי אם תעבור כביש באדום, אותו יבוא וידרוס אותך. נקודה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נקיים את המצוות, יהיה משהו משובש במערכת החיים שלנו. בא הקדוש ברוך הוא, ולכן אחת הסיבות, דרך אגב, שהוא מקשה את המצב, הרי כשמשה רבינו מגיע, מה הדבר הראשון שקורה? במקום שיהיה יותר קל, הם מגיעים לו לפרעה, שלח את עמי, כן, בטח אני שלח את עמך, אולי, עכשיו היא עוד יותר קשה. לא רק שאתם תעשו לבנים כמו שעשיתם עד היום, עכשיו גם תבואו ותקוששו את כל, בשביל לעשות תבן, גם את זה תעשו לבן. וקיים בהם, מה עשית? מה זה? אבל כשהקדוש ברוך הוא מסביר לו, אתה צריך להבין, זה לא פשוט כל כך, אתה לא, ויצווה אל בני ישראל. מה הוא מצווה אל בני ישראל? לצווה להוציא את העבדים? צריך להגיד להם, בואו חבר'ה, יוצאים החוצה, יאללה, בכיף, כולם רצים. אף אחד לא רץ, אף אחד לא רוצה לצאת, הם כולם כל כך בתוך התומעה ובתוך הקומפורט זון שלהם, שהוא אומר, קודם כל, בואו נעשה להם יותר קשה. אולי ככה הם יבינו, שלא כדאי להישאר פה. אבל גם זה לא עושה. המכה אחת לפני האחרונה היא מכת חושך. מכת חושך הייתה מכה מיוחדת, בה היה חיסול חשבונות לצערנו הרב. ודווקא בחושך, כדי שלא יראו המצרים, שהקדוש ברוך הוא בעצם מחסל אחוז גדול מאוד מעם ישראל, בגלל שהם לא רצו לצאת. ודרך אגב, אם תחשבו לרגע שאלה שיצאו היו צדיקים גדולים, יש לכם טעות. נאמר בפרשה...
שהוא לא
יצא ממצרים. נהרג, כן, במכת חושך. במכת חושך כל אלה שלא רצו לצאת, הושמדו. מה? וזה חמושים יצאו. ודרך אגב, חשוב להבין שזה לא, וזה בדיוק הנקודה, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה כאן דבר מאוד מעניין. כאשר אנחנו מדברים, זה... לא, 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 לא על זה. זה... יצאו כל צבאות השם.
בעצם היום
הזה... איפה זה אבל? איפה הפסוק הזה? איך? על ציבותם, זה לא זה. איפה זה נעלם לי? הנה, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. תשימו לב להדגשה, כל צבאות השם. מה הכוונה כל צבאות? יצאו צבאות השם. מה זה כל צבאות השם? כל מי שרצה לצאת, יצא. זאת אומרת, אלה שמתו בימי האפלה, זה לא שהם, איך אומרים, רק היו חוטאים, הם לא רצו לצאת ממצרים, נקודה. אלה שרצו, גם אם היו חוטאים, היו חלק מצוות השם. זה כמו בצבא. בצבא יש שייטת, יש את היחידות הלוחמות, יש את היחידות המיוחדות, ויש גם את הג'ובניקים, ויש גם כאלה שלא רוצים להיות שם. אבל הם שם. והם גם חלק מהצבא. גם כאן. מה?
משק
ממטרה. כן. וגם המשק עם המטרה יצאו ממצרים. למה? כי עצם העובדה שרצו לצאת, קיבלו את הצ'אנס. ואנחנו רואים את דרך אגב שהם הולכים בים, הפסל של מיכה. זאת עבודת האלילים, המלאכים באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אלה עובדי אלילים ואלה עובדי אלילים. תבינו מה הולך כאן. אחרי שרצו רק 20%, גם בתוך ה-20% יש עובדי אלילים. עד כדי כך שהמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, עלינו עובדי אלילים ועלינו עובדי אלילים, למה אתה מציל אותם? ואנחנו, באמת, מאוד קשה לתפוס את זה. אבל זה מה שקורה לנו כל הזמן. כמו שאמרנו, הקומפורט זון הזה, זה פשוט מאוד מאוד קשה להתנתק ממנו. מאוד קשה. אבל חייבים להתנתק. דרך אגב, זה לימוד בחיים. אתם נמצאים במקום לא טוב, אתם מרגישים לא טוב, תשנו מקום. משנה מקום, משנה מזל. ואני אומר את זה בשיא הרצינות. זה נקודה מאוד קשה וכאובה, ואני רואה את זה יום יום, את הדברים האלה, וזה קורה לכל אחד ואחד מאיתנו. מה? תאמין
מי כבודו, זה מקום עבודה, הולך למקום, בסיסטם אני יותר זה, ומשהו על מקום עבודה.
אבל זה בדיוק הבעיה. אז קודם כל תבדוק לאן אתה הולך. לא צריך ללכת בעיניים עצומות, אבל מצד שני, אם אתה נמצא במקום לא טוב, תדעו, מלך חובות לבבות, או המסילת ישרים כותב, שחלק מעבודת השם, זה לנצל את הפוטנציאל שלך ואת הכישרונות שלך. עכשיו, אם אתה נמצא במקום שאתה מרגיש שאתה לא מנצל את הכישרונות שלך, או בוא נגיד, אתה סובל, לא טוב לך עם העבודה, לא עם, עוד פעם, לא עם הפרנסה, אני מדבר, תבדילו בין שתי הדברים, זה לא משנה כמה כסף אתה מרוויח מהעבודה. השאלה אם אתה אוהב את העבודה שלך, או לא אוהב את העבודה שלך. ואם אתה לא אוהב את העבודה שלך, אם אתם לא אוהבים, תעזבו את המקום. ואתם עושים מצווה. למה? כי אתם כנראה נמצאים במקום שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיו. כי הוא נתן לכם כישרונות להשתמש איתם. ולכן, יש סיפור מאוד ידוע, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, של אחד מהקייטרינגים הגדולים בארצות הברית. איך זה התחיל? זה היה עורך דין, ממשפחה של עורכי דין. ולפני פסח, הוא היה עושה אוכל לפסח, קייטרינג לפסח. כמו שיש כאלה גם היום שעושים. וזה, מה, הוא היה מצפה לזה כל השנה. הוא אהב את זה, הוא אהב לעשות אוכל, אהב לעשות. אבל הוא היה בתוך העניין הזה של עריכת דין. ולפני פסח, כבר איזה חודשיים לפני, הוא כבר מתחיל עם ההתארגנות וזה. יום אחד, אחרי שהוא חזר מכל הסיפור של פסח למשרד, יושב במשרד שלו, משרד דרך אגב מאוד מוצלח, וחושב, מה אני עושה כאן? אני לא נהנה מזה. אז מה עם אבא שלי עורך דין? אז מה עם סבא שלי עורך דין? אז גם אני צריך להיות עורך דין. אני לא מרגיש טוב, אני לא מרגיש טוב, אני לא מרגיש טוב כאן. עזב את הכל ופתח קייטרינג. עכשיו, שתבינו מה קורה. כשבן אדם עושה את מה שהוא אוהב, הוא מצליח. הוא היום נחשב לאחד הקייטרינגים, לא זוכר את השם, אחד הקייטרינגים הכי, הקשרים הכי גדולים בארצות הברית.
גם השגחה, סייעתא דשמיא לזה, כאילו...
בוודאי! כל דבר זה סייעתא דשמיא. לכן, חשוב להבין, שזה אמרתי, תפרידו בין מה התוצאה של כמה אני מקבל כסף מהעבודה, לבין הנאה שלי מהעבודה. זה שתי דברים שונים. כי שתבינו דבר אחד, אם אתה מרגיש שאתה במקום הנכון, רק אתה לא מרוויח מספיק, ואתה חושב ששנה מקום למקום שאתה לא כל כך אוהב, אבל שם הבטיחו לך שתרוויח יותר, אתה תרוויח אותו דבר. כי הקדוש ברוך הוא גוזר לכל בן אדם בראש השנה מה הוא ירוויח. לא משנה איפה אתה ומה אתה עושה. זה כמו שאני לא אשכח אף פעם שפעם אחת היה לי איזה שבועיים נחס בעבודה, במקום שאני אקח כסף, אני רק מחזיר כסף. אחזר, זה לא מוצא בך, זה לא טוב, וזה לא טוב, וטענות, ומענות. הלכתי אז לדון לרב חיים קניאבסקי. שאלתי אותו, אמרתי, כבוד הרב, תראה, לא יודע, כאילו יש לי עין הרע. עכשיו, רב חיים קניאבסקי לא מאמין בעין הרע. אין אצלו עין הרע. אומר, מה עין הרע? אומר, תשמע, ככה הוא אומר, ויש לו, הבעיה של רב חיים קניאבסקי זה שהוא עונה תשובות מאוד קצרות. אתה צריך אחר כך להיות פילוסוף בשביל להבין מה הוא רצה ממך. הוא אומר לי, תשמע, יש רק יומיים בשנה שעובדים על פרנסה. זהו. ביי ביי, להתראות. אני מסתובב ברחוב, אומר, תראה, מה הוא רוצה מהחיים שלי? יש לי רק יומיים בשנה עובדים על פרנסה. הוא התכוון לראש השנה. אבל הכל טוב ויפה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו כל יום מתפללים על פרנסה. אז אם באמת רק יומיים בשנה אני עובד על פרנסה, אז שמה אני כל יום מתפלל על פרנסה? מספיק, התפללתי בראש השנה, יום כיפור נחתם, יאללה, גמרנו. ולא רק זה. כתוב, היה עם שמוע, בקריאת שמע לכם כל הזמן. אם נשמע בקודות הקודש ברוך הוא ונתתי גשמכם בעיתם, ואם לא, אז לא יהיה. אז רגע, מה הולך כאן בעצם? איך זה מסתדר? יש גמרא שאומרת. בוא נגיד, בוא נאמר, ששנה אחת עם ישראל עשו תשובה ונגזר משמיים שיהיה המון גשם. גשם דרך אגב זה גשמיות. זאת אומרת, הפרנסה, זה מסומל בגשם. כי הגשם מחיה את כל הבריאה. מה לעשות? שבועיים אחרי יום כיפור, מה זה? כולם חוטאים. אבל הגזרה נגזרה, נכון? צריכים לקבל מה שהובטח. לא יקבלו או כן יקבלו, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים?
יקבלו, אבל בצורה כזאת שזה לא ישתה.
שמה זה אומר? אתן לכם דוגמה, אם נגזר להגיד 30 קוב מים, יקבלו 30 קוב מים, אבל במקום אחד. במכה אחת, ומה יקרה? הכל יירקב, הכל ילך, לא שום דבר לא יחזיק מים. קיבלו מה שצריכים? קיבלו. בואו נגיד מצב הפוך. מה לעשות? לא עשו תשובה כמו שצריך. נגזר שיפול, איך אומרים, כמות מועטה של גשמים, והיינו שנים כאלה. אבל... פתאום תפסו את עצמם אחרי יום כיפור, זה שבועיים, ועשו תשובה מכל הלב. יקבלו יותר? לא, נגזר כבר. אז מה יקרה? מכירים את שיטת הטפטפות? זה המצאה ישראלית דרך אגב. מכירים את שיטת הטפטפות? שיטת הטפטפות מניבה יותר יבול מאשר השקעה רגילה. זה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. נגזר שתקבל כמות מועטה של מים, אבל אתה תקבל אותה בשיטת הטפטפות. כל מקום יקבל בדיוק את הטיפה שהוא צריך. ואז הכל יגדל ויפרח. ואז פתאום הבנתי מה שרב חיים אמר לי. מה שרב חיים אמר זה דבר פשוט. זה שאתה מתפלל כל יום על הפרנסה, זה סיפור בפני עצמו. אבל שלא תחשוב לרגע שהדברים מבחינת הכמותית ישתנו. זה תלוי בזה, זה שיומיים בשנה אתה מתפלל על זה. אבל אם... אתה תשנה את ההתנהגות שלך ותתנהג לא יפה, אז זה ייפול בצורה לא טובה. זה כמו, תחשוב, יש לכם כלי מלא חורים. כי אחד הדברים זה להכין כלי שיוכל לקבל את הטוב. אבל אם הכלי שלי מלא חורים, מה יקרה? אני אקבל, וזה יצא. מה קיבלתי? זה כמו אותו אחד, ישב בכולל ולמד. יום אחד די נמאס לו, אמר, אני רוצה להתפרנס. מה זה כמה גרושים שאני קיבל מהכולל? אני רוצה להתפרנס כמו שצריך. בא לרב, אמר לו, שמע, הרב, אני רוצה לעזוב את הכולל. אמר, מה קרה? אמר, תראה, וזה, וזה, וזה. אמר לו, רב, תראה, תעזוב, אבל לא יודע אם משתפר המצב. טוב, אחרי איזה שנה, משהו כזה, נפגשים, אמר לו, נו, הרב, איך הולך? אומר, אל תשאל, אני מרוויח יפה. אבל מה, אני לא יודע, בסוף החודש, אותה תוצאה. אומר, פתאום הדוד הלך, המזגן נדפק, וזה, בקיצור ולעניין, זה לא משנה כמה אתה מקבל, שאלה כמה אתה יכול להחזיק. וכאן אנחנו בעצם צריכים להיות כלים להחזיק את הטוב. כאשר אנחנו מסתכלים על המצב של יציאת מצרים, ושכולם יצאו ממצרים, גם אלה שלא היו הצדיקים הכי גדולים, אבל כל אחד ואחד יש לו את היכולת לשנות את המצב ולקבל ולעשות תשובה. ואנחנו צריכים לדעת ולהבין את זה. כשאנחנו נמצאים בחיים, אנחנו צריכים לדעת ולהבין שכשקורים דברים הם צריכים להשפיע עלינו. ואם אני נמצא בקומפורט זון שלי, וקשה לי לצאת משם, תשאל עם עצמך רגע, תשבו עם עצמכם רגע ותחשבו. המקום שאני נמצא זה המקום שלי? או זה לא המקום שלי? ותאמינו לי, אתם תרגישו את זה. אין כאן חוכמות. פשוט תהיו כנים עם עצמכם. אני מכיר חברים שעזבו עבודה טובה בשביל ג'וב שהבטיחו להם, אבל שלא היה בדיוק בשבילהם, והתברר שהם עשו טעות רצינית. לא רק זה, לפעמים אפילו הרוויחו יותר כסף, אבל הרגישו נחס כל היום. והיה לי חבר כזה שעזב חברת הייטק אחת ועבר לחברת הייטק שנייה, מינו אותו שם על תפקיד מנהלתי גבוה, קיבל כסף כמעט פי שתיים, ואחרי שנה אני פוגש אותו, הוא חזר חזרה על ארבע, לחברה הקודמת. למה? מה קרה? אומר, הבוס שלו תפס אותו בתור מה שנקרא סעיר לעזאזל. נתן לו מזכורת יפה, אבל מה? כל מה שהלך עקום, מי השם? וכל מה שהלך טוב, בזכות מי? בזכותו. זה הרגשה זיפתית. זה אדם מרגיש שלא מפרגנים לו ולא נותנים לו שום חיזוק, הוא מרגיש רע עם זה. לכן חשוב לדעת ולהבין, הקומפורט זון זה דבר שצריך להשתחרר ממנו. אסור לנו להיות צמודים למשהו שהתרגלנו. וזה מורה דרך לחיים, אנחנו רואים את זה כאן. יציאת מצרים. חבר'ה, ה-80% האלה, הם היו לומדים, היו מבינים, הם היו איתנו היום. אבל הם לא למדו. הם לא רצו לצאת מהקומפורט זון שלהם. ודרך אגב, אלה שיצאו מהקומפורט זון, למרות שלא היו צדיקים, הם יצאו ממצרים. כל צבאות השם, כולם יצאו, ללא יוצא מן הכלל. אחת הבעיות שלנו אומרים, קוצר רוח ועבודה קשה. לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. גם זה לא השתנה שכלום, דרך אגב. גם היום אנחנו נמצאים באותו מצב של קוצר רוח ועבודה קשה. תשימו לב. היום הכל הולך הרבה יותר מהר. וגם הסבלנות שלנו הרבה הולכת הרבה יותר מהר. אין לאף אחד סבלנות. בן אדם עומד ברמזור, לא ירוק. התחלף לכתום, מצפצפים, כאילו עולם מה קרה, מה קרה? חוסר סבלנות. בן אדם, כולם עם פתיל קצר. כל דבר מרגיז אותנו, כל דבר משגע אותנו. יש לנו היום יכולות לעשות דברים שפעם לקחו לנו חודשים. לכאורה היינו צריכים להיות בסטלבט חצי מהיום. מישהו בסטלבט חצי מהיום? תראו את האנשים תזקנים. ברגועים, והצעירים, מה קרה? מה? יש מיקרוגל, יש מכונות כביסה, יש מטוסים, לוקחים אותנו לכל מקום, מכוניות, אין, חיים קלים. הכל אינסטנט. ארוחה, שמים במיקרו חצי דקה, מוכן ארוחה. מה זה? כלום לא עושים כבר. אז כולם רגועים, נכון? כולם בכיף. זה קוצר רוח לעבודה קשה. ברגע שאנחנו חושבים, לפעמים, שזה כל כך טוב, שום דבר לא טוב בזה. שצריך לדעת ולהבין ששום דבר לא השתנה. זו אותה גברת בשינוי הדשא. כשמדברים על יציאת מצרים, אנחנו מדברים על היציאת מצרים של כל יום ויום שלנו. איך אנחנו יוצאים ממצרים? הקוצר רוח הזה משגע את האנשים. מספרים על הרב פינקוס הצל, שיום אחד היה איזו טיסה מארצות הברית לארץ, או הפוך, אני לא זוכר. ובאמצע התפללו החבר'ה. אז אחד בא לחזן ואומר לו, תעשה מהר. אז הרב פינקוס אחרי התפילה נשאל לו, תגיד לי, לאן אתה מהר? אתה יורד מהמטוס? לאן אתה מהר? מטוס באוויר. אבל זה מן הרגש הזה כל... מהר, מהר, מה קרה? לאן אתם ממהרים? תקחו אתכם בידיים. תרגעו, אומרים שבן אדם לפני שמתפלל צריך להכין את עצמו. למה צריך להכין את עצמו? כי אנחנו באים מהלחץ של הרחוב ואנחנו נכנסים לתפילה כאילו בלחץ, ואז התפילה גם נראית ככה. לכן נכנסתם, אתם רוצים להתפלל לקדוש ברוך הוא, רוצים לדבר איתו, קודם כל תרגעו, תצאו מהעצבים של הרחוב. ברגע שבן אדם נרגע, וואו, הכל נראה אחרת. בקיצור, הקדוש ברוך הוא נותן 10 מכות, נותן צ'אנס להכל, דרך אגב, בשביל מי? במיוחד בשביל עם ישראל. כי הם פשוט, יש להם בעיה של אמונה. ולמרות כל המכות, במכת חושך, 80% מעם ישראל נכחדים על פני האדמה, כי לא רצו לצאת ממצרים. עד כדי כך. וכאן חשוב, מה זה מכת חושך? מכת חושך היא הייתה מכה מאוד מוזרה. ויש הרבה הסברים על מכת חושך. אחד ההסברים, שזה היה חושך שיכולו למשש אותו ממש בידיים עד כדי כך, וכל זה היה כדי שהעם ישראל, בזמן שאין בחושך, הוא רואה בה את כל האוצרות שלהם, ואחר כך ביקשו מהם, וכו' וכו' וכו'. אבל אני ראיתי הסבר מאוד יפה, שבעצם אומר שמכת חושך הייתה אור. איך יכולה להיות מכת חושך אור? נסעתם פעם בכביש הערבה, בלילה, יצא לכם, ופתאום הגיעה איזה מסעית מולכם עם האורות הגבוהים שלה, אתם רואים משהו? אור גדול, לא? מסתנברים, לא רואים כלום. אומרים שהאור הגנוז היה מכת חושך. האור הגנוז שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים, לעתיד לבוא, הוא היה מכת חושך. משה רבנו הוריד את האור הגנוז, היה לו את הכוח הזה. ואז מה קרה? המצרים שהיו כולם בתוך הטומאה, הסתנברו, לא ראו כלום. היה להם חושך בעיניים. אבל עם ישראל שהיו בקדושה, הם ראו. זה כמו שבן אדם מדליקים לו פרוז'קטור באמצע הלילה, באמצע השינה, הוא מסתנבר על המקום. אבל אחד שבא מהחדר הסמוך שהיה בו אור, הוא לא מסתנבר, הוא רואה הכל, אין לו שום בעיה. כי הוא רגיל לאור. וזה בעצם הייתה מכת חושך. ומה רוצים כאן לבוא ולומר לנו? רוצים לבוא ולומר לנו שהקדושה, האור של הקדושה, הוא אור כל כך חזק, שהרשעים לא יהיה להם אור. שתחשבו לרגע שכולם ייהנו מהאור, לא. רק הצדיקים ייהנו מהאור. הרשעים, זה יהיה להם חושך. לכן זה כבר שאומרים לפעמים, גיהנום, זה יכול להיות שלוקחים את הרשע לגן עדן. בשבילו זה גיהנום. מה הוא יעשה שם? הוא מרגיש שם לא במקום שלו. אני, התמונה הכי יפה של גיהנום שהצטיירה לי, זה היה פרסומת, לא יודע אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, הייתה פרסומת של בורגראץ', שרואים, כולם רוקדים, כולם רוקדים וסוברים, ואתה רואה את ההוא עם מחסום על הפנים שלא יכול לאכול. זה כולם אוכלים המבורגרים, נהנים. הוא רואה, זה הגיהנום. זה הגיהנום. הוא רואה את האוכל, רואה את הזה, אבל הוא חסום, לא יכול לאכול כלום. זאת אומרת, גיהנום זה דבר שאינדיבידואלי לכל אחד ואחד מאיתנו. אחד הדברים, אחד המדרשים אומר שהחושך היה בעובי של דינר זהב. ושואלים, מה זה המדרש המוזר הזה? היה בעובי של דינר זהב. אומרים, מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה, כשבן אדם עושה כסף, לפעמים הוא רואה, אנחנו רואים את הכסף, ברגע שמדובר בכסף, הוא לא רואה את החבר שלו ממטר. הוא במכת חושך. הוא לא רואה את החבר שלו ממטר, וזה קורה. אנשים שמתעשרים, פתאום לא מכירים את החברים שלהם. זה כמו שמספרים על אותו אחד, אותו רבי שהיה לו איזה תלמיד, שהתעשר מאוד. וככל שהוא התעשר, הוא נהיה קמצן יותר גדול. פשוט הפסיק לתת צדקה. ויום אחד הוא בא לרבי ואמר לו, מה נשמע, מה העניינים וזה. הרבי לוקח אותו לחלון, אומר לו, תגיד לי, מה אתה רואה? אומר לו, מה זה, מה אני רואה? פסקה, אני רואה כאן מישהו מטייל עם כלב, כאן זה, מקולת, כאן זה. אומר, יפה, פשוט, אתה רואה, יש לך עיניים טובות. לוקח אותו למראה, אומר, עכשיו תגיד לי, מה אתה רואה? אומר, אני רואה את עצמי. מה זאת אומרת? אומר, תגיד לי, אתה יודע מה ההבדל בין המראה לבין החלון? על המראה יש כסף מאחורה. שהכסף כנראה, מה שאתה רואה, רק את עצמך. ברגע שהגיע הכסף אליך, ראית רק את עצמך. ברגע שתוריד את הכסף, אז תראה את השני. וזה כל כך נכון, שלפעמים אנחנו רואים אנשים שהם פתאום נהיו מצליחנים, פתאום לא מכירים את החברים שלהם משכבר הימים. שכחו אותם. נעלמו להם העיניים. וזה מאוד כואב. העולם הזה הוא מאוד מפתה. וחשוב להבין, זה כמו שיום אחד עברתי כאן ליד איזו חברת הייטק, שאתה יודע, כל רואים את הבניין יפה, חלונות, ורואים את החבר'ה בפנים, משרדים מפוארים, יש מה שנקרא ג'ים, מרכז ספורט, רואה אנשים מתאמנים, באמצע יום עבודה, אנשים מתאמנים, יש חדר אוכל, מה זה, תנאי עבודה, אין דבר כזה, גן עדן. עכשיו, בן אדם שחי בחברה חושב, וואלה, זה לעולם. ואז יום אחד הוא מגיע לעבודה, והוא מחכה לו פתק על השולחן, הפרויקט נגמר, אתה מפוטר. ואז הוא יוצא החוצה מהחדרים המפוארים ומכל הפינוקים, עם איזו קופסה קטנה עם החפצים האישיים שלו. ככה בן אדם יוצא מהעולם הזה. הוא קם בעולם הזה נהנה, כל התענוגות, כל הכיף, בתוך מצרים. הוא לא יצא ממצרים. ואז הוא פה סוי עושה מצווה, שם איזה מצווה, ואז יום אחד צריך לעלות למרומים. ואז מתברר שהוא מגיע עם כזאת חבילה קטנה, כי הכל נשאר כאן, כל השטויות הרבנים נשארים כאן. וזה, השבוע היה, עשו כאן את יום השואה, ובאו מנהיגים מכל העולם, וראיתי סיפור יפה, אחרי השואה, שכל החבר'ה האלה, הניצולים, הגיעו למחנות של, כדי להתאפס, ומשפחות נחתכו, וזוגות, איך אומרים, איבדו את בן ובת זוגם, אחד הדברים שהיו עושים זה התחברו, רצו לבנות בתים, לבנות בתים, ואז עשו חתונות. עכשיו, החתונות האלה לא היו כל כך שמחות, כי הגבר היה איבד את אשתו עם הילדים, והאישה איבדה את בעלה עם הילדים, וזה לא היה באמת מצב מאוד מאוד קשה. באחת מהחתונות האלה, הבחורים רצו לעשות סים שמח, באמת רצו שיהיה, באמצע החתונה הכניסו איזה ארגז גדול, עטוף עם עטיפה של מתנה יפה, מתנה לחתן והכלה. כולם מסתכלים ומתחילים לפתוח, פותחים את העטיפה, פותחים את הקרטון הגדול, ובפנים יש עוד קרטון ועוד עטיפה. וככה פותחים, ועוד עטיפה, ועוד קרטון, ועוד עטיפה. בסוף היה איזה קופסה קטנטונת כזאת, ובפנים היה איזה שי קטן צנוע. כולם צחקו, מבסוטים. קם שם אחד הרבנים, לא זוכר, הרב פול מנסקי, משהו כזה, ואמר, אתם יודעים כמה מוסר השכל יש בזה. אנחנו כאן, בעולם הזה, חוגגים, נהנים, צוחקים. אנחנו נגיע לעולם הבא ונחשוב, וואו, איזה מעשים עשינו. נגיע עם כזה קרטון גדול, מלא, נראה כאילו, איזה צדיקים היינו. ואז יתחילו להוריד את העטיפה. המצווה הזאת, למה עשיתי אותה? יש מה שנקרא, האני המזויף והאני האמיתי. ופרעו, הוא מסמל את האני המזויף. פרעו זה אני. אני, איך אומרים, אני אלוהים, אני עשיתי את היאור, אני, הכל זה אני. תשימו לב, אור החיים הקדוש עובר, אם אתם רוצים לראות בפרשה הקודמת, דבר מאוד מעניין. הוא מראה שפרעו, מתי הוא מבקש שמשה יציל אותו מהמכה? רק שזה פוגע בו אישית. תשימו, זה דבר מאוד מעניין. כאשר המכה פוגעת באחרים, זה לא מעניין אותו. כי הוא דואג רק לעצמו. לא אכפת לו מאחרים. וזה בדיוק הבעיה. לפעמים אתה חושב, מלך, אתה צריך לדאוג לעם שלך. אבל פרעה מוכיח לנו שהאגואיזם שלט בו. אני. ברגע שמשהו פגע בו, בוא תסיר את המכה הזאת ממני. ברגע שזה לא פגע בו, לא אכפת לו, המשיך הלאה בחיים, כאילו שום דבר לא קרה. וגם כאן, שאנחנו עושים מעשים, למה עשינו אותה? צריך לדאוג שהמעשים יהיו באמת מעשים עם פנימיות. זה כמו שאחד הדברים המוזרים והמדהימים. מה עושים לפני יציאת מצרים, אתם יודעים? אחרי כל המכות האלה, לפני יציאת מצרים, לפני מכת בכורות, מה עושים? קורבן פסח, מצות. מה קרה? תשחרר אותם כבר, יאללה. מה הרעיון הזה באמצע מכת בכורות לתקוע את הקורבן פסח הזה? מה הרעיון כאן? ותשימו לב, אני כאן יש לי, הבאתי כאן חומש שצריך לעבור 30 דפים בשביל לראות פסוק, אבל נקודה מאוד מעניינת יש שם, כשאנחנו נגרים לקורבן פסח, אם תסתכלו, אתם תראו שהמוטיב בית חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. ומאוד, זה מאוד מדהים. אך הדבר הכי מצחיק זה שאנחנו צריכים להגיד, ואת בתינו הציל. איזה בתים הציל? איזה בתים? הרי הם יוצאים ממצרים, מה אכפת לי מציל את הבית? מה זה עוזר לי שיציל את הבית? אלא אם כן, לא מדובר כאן בבית גשמי. הבית זה מדובר הבית הרוחני. ומה הכוונה? הבית היהודי. איך מקימים בית יהודי? אז כמו שאמרנו, שהבית היהודי לא יהיה קופסה ריקה מתוכן שמבחוץ נראית ענקית ויפה. בית יהודי זה לא חיצוניות, זה פנימיות. אל תחפשו את החיצוניות. החיצוניות היא מטעה ובפנים אין כלום. אתם צריכים את הפנימיות. וזה הלימוד הגדול שאנחנו רואים כאן ביציאת מצרים. רגע לפני שיוצאים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם על מה? על הבית היהודי. ויש כאן דברים עזויים בבית אחד יאכל. בואו נראה כאן, כאן זה קצת בעיה למצוא פסוקים כאן. והיה כי אומרו אליכם לכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל ומצרים ואת בתינו הציל. על איזה בית מדובר? כמו שאמרנו, על הבית היהודי, על הבית, על המשמעות של הבית. עכשיו איפה, אתם יודעים איפה שמו את הדם על המשקוף? בפנים או בחוץ? כתוב וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות פסח השם. ולכאורה מה אנחנו חושבים? שהיה בחוץ, אבל האמת היא שהוא לא היה בחוץ, היה בפנים. כי כל הרעיון עוד פעם זה הפנימיות של הדבר. כאשר אנחנו נסתכל אנחנו נראה את זה ששמו בפנים ולא בחוץ, כי הסימן הוא הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה לראות, הוא יודע בדיוק איפה נמצאים יהודי איפה לא, אבל הוא רצה לראות איפה הפנימיות של הבית, לכן שמו את זה מבפנים, את הדם שם על המשקוף מבפנים, כדי שהיהודי יגיד אני יהודי. אבל מי שלא היה בעניין הזה, אומרים, יש אומרים כאלה שהיו, כאלה שהיו שומרים את העבודה זרה על הדלת, כשאתה פותח את הדלת בחוץ כאילו בית יהודי יש מזוזה, כשאתה פותחים את הדלת, מאחורי הדלת היה עבודה זרה, אז מבחוץ לא ראו אותה, אבל היא הייתה בפנים. כי המשמעות של הבית היהודי, עוד פעם, זה לא חיצוניות, זה פנימיות. אנחנו חייבים לשמור על הפנימיות. ואם אנחנו כבר מדברים על פנימיות, אנחנו עומדים עכשיו בראש חודש שבט, ועוד שבועיים לנו ט"ו בשבט, ושואלים עם כל הכבוד, כן, מה הקטע הזה של ט"ו בשבט? חג של האילנות. תלכו, תצאו החוצה ותראו, תראו לי את האילנות איך הם מלבלבים. אתם רואים אילנות מלבלבים עכשיו? גם בט"ו בשבט לא תראו. שרים השקדיה פורחת. למה? כי זה אולי העץ היחידי שעוד מוציא משהו. כל העצים האחרים, עכשיו מתי הם פורחים ומלבלבים? מתי? בפסח, יציאת מצרים, בפסח. ואז יש מצווה שיוצאים החוצה, רואים מכל אור האילנות, מברכים ברכה על האילנות.
השינוי לא נעשה בבת אחת, יש הבשלה, יש תהליך, יש שורש שמוטמן באדמה, יש מים.
אז מה קורה בט"ו בשבט?
זה תהליך הגאולה הפרטית של האדם.
מה קורה בט"ו בשבט?
מה,
לעץ? יפה מה שאת אומרת.
נטייה,
מה קורה לעץ?
לא הנטייה, לא הנטייה. מה? העץ נטוע.
הנצא, הנצא.
הגמרא שואלת את השאלה, והגמרא עונה, מכיוון שעלה שרף בעצים ונגמרו רוב גשמי שנה. זו התשובה של הגמרא. עכשיו בואו ננתח את התשובה הזו. מכיוון שעלה שרף בעצים ונגמרו רוב גשמי שנה. זאת אומרת, רוב הגשמים ירדו, ובעצם עלה, אז מה זה השרף? זה מה?
זה שכבה שמגיעה
לעץ. לא, לא, השרף זה החומר הפנימי.
כן.
זה הנוזלי. זה שאת חותכת עץ, יוצא מין כזה. זה, אם תרצו, כי האדם הוא עץ השדה. האדם, אדם, אדם זה השרף. מה בעצם הגמרא אומרת? מה זה הגשמים? גשם זה מים, מים זה תורה. מה הגמרא אומרת? האדם צריך לספוג, האילן גם צריך לספוג לתוכו את המים. אם הוא סופג את המים בצורה נכונה, וזה מחזיר אותנו לעניין, והיה אם שמוע תשמעו, אם הגשמים יורדים כמו שצריך, אז העץ סופג את המים ומייצר את השרף. השרף הוא הסיבה לפרי. בלי שרף אין פרי. מהשרף נוצר הפרי. זאת אומרת, השרף הוא החומר שגורם לגידול של הפרי. ואם יש שרף טוב...
השרף זה המוח.
זה שאתה חותך, יש עצים שאתה חותך אותם, אז יורד, יורד נוזל.
השרף, לא בכל עץ יש שרף, ושרף זה השכבה שמגינה על הצמח, על העץ.
כן, ואין לה שום דבר בצמיחה?
זה לא קשור בצמיח, זה פשוט ברגע שיש שרף, ברגע שהעץ מתחיל לייצר את השרף, זה סיגנל לזה שעכשיו הוא מתחיל להגן...
עכשיו הוא מתחיל להביא פירות.
לא, עכשיו הוא צריך להגן על עצמו יותר, כי עכשיו מתחיל להיות ה...
למה הוא מגן על עצמו?
כי ברגע שמתחיל הקיץ, אז הוא צריך להגן על עצמו.
למה הוא מגן על עצמו? מה הסיבה?
יש חיידקים, פטריות...
לא, אבל לשם מה? מה המטרה של העץ? עץ פרי, מה המטרה שלו? להוציא פרי. אם לא תגן עליו, יהיה פרי? לא יהיה פרי. אני לא אמרתי, זה הגמרא אומרת, זה עוד פעם.
לא, זה נכון מה שהגמרא אומרת, אבל אני אומר, השרף לא גורם לפרי. השרף הוא, זה במקרה, זה...
תקרא לזה הגנה, תקרא לזה מה שרוצה. אם יש הגנה טובה, יהיו פירות טובים או לא? אני שואל, אם החיידקים לא יוכלו לפגוע בעץ, מה יהיה, יהיה פירות טובים או לא?
כן.
יפה. אם לא תהיה הגנה טובה, יהיו פירות טובים או לא? החיידקים והזה, הכל יהרגו את הפירות, לא יהיה פירות. יפה. אז בדיוק, השרף, אומרת הגמרא, מכיוון שעל השרף בעצים. עכשיו, השרף לא בהגנה, יפה, זה כל טוב ויפה, אבל יש סיבה. כי בלי השרף, אם אין שרף, לא יהיה פירות. למה? כי העץ לא יוכל להביא פירות. כי אם אתה אומר הגנה, תקרא לזה הגנה. אני קורא לזה החומר שבעצם גורם בסופו של דבר שיגדל פרי. אחרת לא יהיה פירות. וזאת אומרת שהמים שחודרים אל עכשיו, איך גודל, מה בא השרף? מהמים. המים הם מזינים את העץ ומגיע שרף. אם אני לא אשקה את העץ, העץ יתייבש. לא יהיה לו שרף. אם אני אשקה, יהיה שרף. אם אני אשקה יותר מדי, גם תהיה בעיה. כמו שאמרנו בהתחלה. זאת אומרת שהיופי של ט"ו בשבט הוא שבעצם... כמו שהגברה אומרת, שמהרגע הזה האדם הוא בגדר מוכרח. מה זאת אומרת מוכרח? ברגע שאני השקעתי כמו שצריך, למדתי, ספקתי את המים של האמונה, הם חדרו לתוכי, עכשיו אני כבר בגדר מוכרח להוציא פירות. זאת אומרת, אני יכול להביא את עצמי למצב שבו התוצאה, שאני לא רואה אותה עכשיו. מה הבעיה של אנשים? יש כאלה רוצים סיפוק מיידי, עכשיו, 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 עכשיו אני רוצה. לא, זה לא עובד ככה, זה תהליך. ולכן חשוב שאנחנו דווקא חוגגים עכשיו את ט"ו בשבט, שאנחנו לא רואים עדיין את כל ההתפתחות של הפירות, ומתי אנחנו רואים את זה בפסח. אבל מתי זה התחיל? זה התחיל שעלה השרף בעצים, שרוב גשמי שנה ירדו, זאת אומרת, העץ קיבל את המים שהוא צריך, נוצר השרף, ועכשיו העץ מוכן להביא פירות. עכשיו, אם בתאריך הזה בדיוק הוא קיבל מספיק מים והשרף הוא טוב, יהיו פירות טובים. ואם בתאריך הזה הוא לא קיבל מספיק מים ואין שרף טוב, לא יהיו פירות טובים. זאת אומרת, החגיגה שלנו היא בעצם, וזה דבר חשוב, שהרבה פעמים אנשים רוצים, אנחנו גם חיים בעולם של סיפוקים מיידיים, זה פשוט מפחיד. עוברים מסיפוק לסיפוק, כמו שאמרנו, הכל מהר, 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 עוד, עוד, עוד. אז צריכים לדעת שדברים הם תהליך. אני לא אשכח אף פעם, כשהיינו ילדים, שמנו באדמה, מדברים על ט"ו בשבט, שתלנו באדמה כל מיני ירקות ודברים כאלה. עכשיו, ילדים אין להם סבלנות. כל יומיים אנחנו מסתכלים, אבל לא קורה כלום. אז החלטנו לחפור לראות מה קורה. אז מה קורה? אתה רואה זרע רקוב. זה מה שאתה רואה. אנו הרסנו את זה. וככה אנחנו גם לפעמים. אין לנו סבלנות. אנחנו רוצים לקצור לפני שגודל משהו. אז סבלנות שיהיה קצת. ברגע שיש סבלנות, הדברים מתפתחים והולכים לכיוון הנכון. אז לסיכום הדברים שלנו, אני חושב שאחד מהדברים הגדולים ביציאת מצרים זה לדעת ולהבין שכל אחד ואחד מאיתנו צריך קודם כל רק לרצות. לרצות לצאת מהמצרים, לרצות לצאת ממצרים, לרצות ללכת לכיוון הנכון. ברגע שאנחנו רוצים ללכת לכיוון הנכון, כל צבאות השם יצאו, כולם יוצאים. ועכשיו, כמובן שזה לא נגמר, אנחנו צריכים לספוג את האמונה, צריך לספוג ולהבין, גם לפעמים, כמו שאמרנו, שבן אדם נמצא במקום מסוים ולא טוב לו, אז לפעמים צריך לשנות מקום, משנה מקום, משנה מזל, לצאת מהקומפורט זון. גם אם אני רגיל, זו הייתה הבעיה במצרים, הם התרגלו, היו עבדים כמה כבר שנים, דור שלישי של עבדות, דור רביעי של עבדות, זה מה שהם מכירים, לא רוצים לצאת משום דבר. אז צריך לדעת שלפעמים צריך להתעשק ולצאת מהקומפורט זון, כדי לחיות חיים טובים יותר. וכאן אנחנו גם מגיעים לעניין הזה של ברגע שעשינו את הדבר הנכון, אנחנו לא תמיד רואים תוצאות מיידיות. אז חבר'ה, סבלנו. אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט עכשיו, לא שרואים פירות, לא רואים כלום. אבל בפנים יש תהליך. וזה גם הרעיון של הבית היהודי. הבית היהודי הוא מסמל את הפנימיות של האדם. להקים בית יהודי זה פנימיות, זה לא חיצוניות. זה לא היופי החיצוני, זה לא האושר החיצוני. לא בעין ולא באלף, זה האושר פנימי. אני לפני שבועיים בדבר תורה שלי כתבתי על סטיב ג'ובס, היה המנכ״ל האגדי של אפל. ולפני מותו, הוא מת בגיל מאוד צעיר ממחלת הסרטן, לפני מותו הוא כתב כמה דברים מהממים. ואחד מהדברים שהוא כתב זה שהאדם חושב שהכסף יכול לתת לו הכל. הוא אומר, אני עכשיו שוכב במיטה, הכסף לא יכול לתת כלום. אומר, אני יכול לשלם לאנשים שיעבדו בשבילי, שיביאו לי עוד כסף, אבל לא יכול לשלם לאף אחד לקחת את המחלה שלי. זה לא יעזור כלום. ואז הוא אומר עוד כמה דברים מאוד מאוד יפים. הוא אומר, בן אדם יכול לנסוע במכונית ששווה $1,000,000, ויכול לנסוע במכונית ששווה 30,000 שקל. עם שתי המכוניות הוא יגיע למקום. בן אדם יכול להחזיק ארנק מאור תנין, ובפנים יש סכום של כסף. הסכום של הכסף לא ישתנה גם אם זה יהיה בתוך ארנק של פלסטיק. זאת אומרת, הפנימיות היא זאת שחשובה, ולא החיצוניות. ואיך הוא אמר דבר מאוד יפה? אם אתה רוצה להגיע מהר לאיזשהו מקום, לך לבד. מה שנקרא, תדרוך על אנשים. תלוס לבד, לא אכפת לך מאף אחד. אבל אם אתה רוצה להגיע רחוק, תלך עם החברים שלך. כי אין כמו חברים. ואלה שאוהבים אותך, בלי תנאים, לא משנה להם מי אתה ומה אתה, וגם יש לך חסרונות, הם מוכנים לקבל אותם. וזה בעצם, אנחנו שומעים מגוי. למה קורים דברים כאלה? לפעמים אנחנו מסתכלים על החיים ואומרים, מלא, מה אני צריך את זה? אני נוסע, הייתי בתערוכה בשבוע שעבר בגרמניה. אני צריך לחפש אוכל כשר, זה לא אפשר, זה אפשר, תפילות וזה. הגוי אכפת לו, בא לו לאכול, נכנס למסעדה הראשונה, אוכל מה בא לו. תפילות? כמה מתי שהוא רוצה, מה, לא מעניין אותו. ולא רק זה, השיקול של מה לעשות. נוגמה, אנחנו הגענו ביום הראשון לתערוכה, הגענו בשעה 2 לתערוכה, ב-6 היא נסגרת, ואז התברר לנו שיש בעיר, יש בקהילה היהודית, יש מניין למנחה בערבית ב-4:30. אנחנו רק ב-2 נכנסים לתערוכה. עכשיו, אנשים משקיעים הרבה כסף, עכשיו, מה עושים? אז יש אנשים, ועוד פעם ראיתי שם בתערוכה, לא אחד ולא שתיים, עשו את השיקול, ושיקול עוד פעם, אני לא בא אינם מטענות, לכיוון שהם באו, זה הפסד כספי, הם באו לתערוכה, לא באו להתפלל במניין, מתפללים בצד ביחיד. אבל אני עשיתי שיקול, מי נותן לי פרנסה? מי נותן לי פרנסה? הקדוש ברוך הוא. עשיתי השתדלות, הגעתי לתערוכה, עשיתי סילוף של שעה, נוסענו לבית כנסת להתפלל. וברוך השם, זכיתי שכל השבוע התפללתי במניין, גם שחרית, גם מנחה וערבית. למרות ש... הפסדתי כמה שעות בתערוכה כזה. אז מה? אם אני מאמין באמת שהקדוש ברוך הוא זה שנותן, אז ממה אני דואג? ויציאת מצרים זה הבסיס והיסוד של האמונה. למה אנחנו מזכירים יציאת מצרים כל יום? למה אנחנו חושבים ערב שלם ומדברים על יציאת מצרים? כי אנחנו צריכים להיכנס לעומק הדבר ולהבין. הכוזרי ששואל, המלך כוזר שואל את החבר, את רבי יהודה הלוי, במי אתה מאמין? מה הוא אומר לו? אני מאמין באשם שהוציא אותם ממצרים. הוא מגחך. תגיד לי, אתה טמבל? מה זה? כל אחד שמגיע לכאן אומר לי, אני מאמין בבורא העולם. אתה מאמין באחד שהוציא אותך ממצרים? ביג דיל. אבל מה? מתברר פתאום שהיציאת מצרים היא הוכחה לאמונה. ולא רק זה, כל הדתות האחרות, מצחיק מאוד, מאמינים ביציאת מצרים. ומי יוציא הקדוש ברוך הוא ממצרים? את עם ישראל. ואז לאט לאט, לכל אורך הכוזרי, הוא בא ומגולל את הסיפור שאנחנו מגלים את האמונה דרך הזה. וממה הבסיס והיסוד? יציאת מצרים. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו כאן לומדים את הפרשה הזאת, לומדים את הפרשיות של יציאת מצרים, זה יסוד באמונה. זה יסוד שעליו מבוססת את כל היהדות. ואנחנו לומדים כאן המון דברים. לומדים כאן דברים נפלאים ועצומים. ואני באמת מאחל לכל אחד ואחד מאיתנו שילמד, אבל הבסיס, ואני אומר את זה עוד פעם בחד ושמעית, מה הבעיה של פרעה המרכזית הייתה? אגו מנופח. זה הבעיה המרכזית שלו הייתה. אומר, אני אלוהים. זה הבסיס והיסוד. הגאווה זה אחד מהמכשולים הגדולים ביותר של האדם. צריך להיות בענווה. פנימיות ולא חיצוניות. ולכן, כשאנחנו באים ורוצים להקים בית נאמן בישראל, לא לחפש את החיצוניות, לחפש את הפנימיות. כשאנחנו נמצאים במקום שלא כל כך טוב לנו איתו, תצאו מהמקום. אז מה? אז מה אם אתם התרגלתם? תפעילו את הראש. תראו מה שקורה מסביבכם. תראו עם ישראל, עם שלם, רואה את הניסים. זה כמו שאנשים אומרים, אם הקדוש ברוך הוא יראה לי ניסים, אני עושה תשובה. אז אתם יכולים להגיד לו, אם אדוני קדמו חניך כבר הרבה, הם ראו ניסים נפלאות שאף אחד לא יכול לראות אותם היום, ועשו תשובה. לא. לא רק זה, גם אלה שיצאו, לא היו כולם צדיקים גדולים. פרעה זה בעצם הסמל, זה פרעה הקטן שבתוכנו, זה לא ספר סיפורים. זה פשוט דרך חיים. אנחנו לומדים, יש לנו את פרעה בתוכנו, יש לנו את משה בתוכנו, ויש את ההתמודדות הזאת. ואנחנו צריכים להסתכל ולהפיק את הלקחים הנכונים, ולצאת מתוך האגואיזם שלנו, ההסתכלות שאנחנו רואים רק את עצמנו, לראות את הכלל. כי כל המטרה... זה צבאות השם, זה להיות צבא השם. צבא השם זה כל חייל תורם למאמץ המשותף. וככה מגיעים לגאולה. ברוכים תהיו.